עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:04:57 בדיוק. כן, אני ליד המיקרופון, ואיתי אותו צוות נהדר, האורחים ומפיקים אותי, כרגיל, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM, טל אשל, וב-104.5 FM בני הלפרין, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ, 054-70-103-70, מי שרוצה לשלוח שאלות קצרצרות, או הערות, או תגובות, 054-70-103-70. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להעביר משהו שהוא חשוב. חשוב לי, חשוב לנו, חשוב לכולנו. אתם יודעים, כשאנשים נעלמים מעולמנו בצורה טרגית, בעיקר בצורה טרגית, או שאנחנו נפרדים מאנשים מסוימים, אנחנו יכולים להחיות אותם בעזרת הזיכרון. אני, ברגע שאני זוכר את הוריי, אני מחיה אותם. ואני רוצה לספר לכם עכשיו על ליבי. ליבי כהן מגורי, בת 22, שנרצחה בשבעה לאוקטובר. ליבי הייתה קרן שמש של שמחה, צחוק, טוב לב ונתינה בעולם. היא נרצחה, כפי שאמרתי, באכזריות בטבח של השבעה באוקטובר. היא התקשרה להוריה ב-8:11 בדיוק, וסיפרה להם כי ירו לה בגוף, וכי היא מדממת, מאבדת הרבה דם. 8 ערכה השיחה עמם. 8 בהם ילדה, נערה, אישה צעירה, בת 22, ירויה, לבד, מדממת, ומבינה כי אלה הרגעים האחרונים לחייה. היא נפרדה מהם במילות אהבה, עברה אחד-אחד. אמא, אני אוהבת אותך, זכיתי בך. אמא, איפה תומר, שהוא אחיה התאום? אני כל כך אוהבת אותך. ואז היא אמרה, אמא, הם באים לראות בי שוב. מתח יריות ארוך נשמע בטלפון, וליבי השתתקה לעולמים. ליבי הייתה ילדה של צחוק, אהבה, נתינה. היא אהבה את הים בכל נשמתה. אהבה לרקוד, אהבה לאכול טוב, אהבה את החיים. מאז האסון משפחתה עושה כל שביכולתם כדי להנציח את ליבי, להשאיר אותה עוד קצת בעולם. הם לא יכולים לשאת את המחשבה שהילדה שלהם תימחק. כל בקשתם היא שתכירו את ליבי, שתדעו שהיא הייתה כאן. הם עושים זאת דרך עמוד האינסטגרם של ליבי. בואו נעזור למשפחה לזכור את ליבי. זה נותן להם נחמה. בואו נחזק אותם ונעקוב אחרי ליבי. ובכך נחיה אותה, אפילו לעוד רגע. ונזכור אותה, ידה של צחוק נתינה ואהבה. יהי זכרה ברוך. הכתובת באינסטגרם, שטרודל, ליבי, עם שני בי, LIBBY, נקודה, כהן, נקודה, מגורי. באינסטגרם תמצאו, תוכלו גם למצוא באתר שלנו את הכתובת. כן, כאב לב לדעת, אבל בכל זאת, ברגע שאנחנו זוכרים מישהו, אנחנו מחיים אותו, אפילו אם זה לרגע. כן, קשה לעבור באופן חד מנושא לנושא, אבל בואו ונדבר קצת על נושאים אחרים. אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה התוכנית בוזגלו וקרסו, קרסו ובוזגלו, התוכנית שלנו, שלי עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, על כל מיני נושאים מעניינים, על גוף, על נפש, על אהבה, על רגשות, על הכל, כל מיני דברים, לא על רפואה. ואולי עוד מילה אחת יותר בגוון אישי, אם אתם רואים בפייסבוק, פרסומת כביכול שלי, שממליץ על תרופה, נגד בריחת שתן, זוהי התחזות וזה מסוכן. אנשים גנבו את הזהות שלי, גנבו תמונה שלי מאיזשהו מאמר שהופעתי בו לפני שנים ביחד עם זוגתי, עם אשתי, ומפרסמים חומר שלדעתי לא רק שהוא לא עוזר, אלא שהוא מסוכן. הוא מסוכן לבריאות, הוא יכול לגרום נזק, דליפת שתן, היא בעיקר אצל נשים יותר מבוגרות, והחומר הזה, שהוא עם מרכיב מקנאביס, או קנאבוס, תלוי ממה זה עושים, אני לא יודע, הוא חומר שיכול לפגוע גם בצלילות, גם בקורדינציה, מסוכן. אם אתם רואים המלצות שלי, יש אגב גם גנבו זהויות של רופאים בכירים אחרים, תיזהרו. אוקיי, אחרי ההקדמה הארוכה והכואבת והמפרסמת הזאת והכל, אני איתכם, ומי איתנו על הקו. הלו,
שלום.
שלום וברכה.
שמי מיכאל,
כן,
מהמרכז.
מיכאל. כן, מיכאל.
נעים מאוד, פרופסור קרסו, אני מודה לך.
תודה.
יש לי שאלה בבקשה.
כן.
הבן שלי הוא חייל שמשרת בדרום.
בן כמה הוא?
בן 21.
כן.
הוא משרת רק כמה חודשים בינתיים? ויש לו פרופיל 45. ברגע שהוא כאילו עבר לשרת שם, אז התחילו לו כאבי ראש, הוא סובל עקרונית גם מאסטמה, אבל התחילו לו כאבי ראש...
אני מבין שבגלל אסטמה הוא קיבל את הפרופיל 45.
יש עוד כמה דברים.
כן.
אבל זה בעיקר, גם בעיקר. ועכשיו הוא, נושא של הכאבי ראש, זה מגיע למצבים שלפעמים הוא עד כדי כך צועק וכאבים חזקים. עכשיו, יש לו אלרגיה לאבק, שאולי זה קשור לדור, בגלל האסמה, אבל בעיקר כן. הסבל, עכשיו האסמה הוא, בעיקר הבעיה היא הכאבי ראש, ומה שנתנו לו כדורים זה לטרול, שזה היה עוזר לו, אבל בגלל שהבעיה לו בעיה אחרת שקשורה לשתן, אז אומרים לו להחליף לאט לאט לטום הפקס, כי אומרים שזה קשור לאיזה בעיה אחרת שיש לו.
לטופמקס, טופמקס הוא כדור שאנחנו נותנים אותו כטיפול מונע למיגרנות, אבל עד כמה שאני מבין, ועד כמה שאני מתאר לעצמי, מה שיש לו זה לא מיגרנה, כי מיגרנה לא מתחילה בצורה הזאת, אני מניח שיש לו מה שאנחנו קוראים כאב ראש ממתח, או טנשנל הדק.
אומרים לו,
שמרו לנוירולוגים
שחושבים שזה קשור, זה דבר כזה סטרס, אני לא יודע כמה הם יכולים...
סטרס זה טנשנל הדק, הדק.
כן,
אוקיי.
עכשיו גם היה לו בהתחלה, לפני כמה, 3-4 חודשים, בראש סינוזיטיס כזה, עשו לו איזה סיטי, וראו שכאילו יש קצת סינוזיטיס, הוא שתה כדורים איזה שבוע, אני לא עשינו בדיקות חוזרות אם זה העניין, אבל בעיקר הכאב ראש זה בלתי נסבל, ומה שאנחנו מקבלים זה רק כדורים, ושרק לפעמים מחמירים ולא פותרים את הבעיה, אם יש דברים אחרים שיכולים, לא יודע, שמעתי על CBT, מיינדפלט, כבר אני הולך לכל מיני, אבחון דרך גלגל עין, לא יודע כבר לאן ללכת.
לא, לא, אז בוא נפריד. CBT זה טיפול פסיכולוגי קצר מועד. אבל הבחור נמצא בסטרס. האם התפקיד שלו בצבא קשור במתח?
לא, לא, בכלל לא.
לא קשור במתח.
לא.
האם הוא נמצא בסטרס או במתח?
לא ברמות שאנחנו יודעים גם ביום יום. יש לו בעיה שיש לו איזה 6 שעות נסיעה, כל פעם נסיעה לדרום, שזה גם משפיע לו בדברים אחרים, שזה גם משפיע, אבל לא ברמות אחרות.
איזה כאב יש לו? תאר לי את הכאב שלו.
זה כאב בקצה, בצדדים מצד ימין ומצד שמאל, בשני הצדדים בדרך כלל.
ברקות?
ופתאום הוא נכנס, כן, ופתאום הוא בא
כמו מלחציים? כמו מלחציים?
אני חושב, אני עובד פה לידי, אבל אני אפילו, אנחנו עושים את כל הדברים, שמים לו קרק, עושים לו מס עיסוי, ופתאום בחצי יום בסדר, ופתאום זה בא ככה בהתקפות כאלה.
תראה, קשה לי להגיד לך בלי לשמוע אותו ולקבל ממנו פרטים. אתה יודע אם אור מפריע לו, אם רעש מפריע לו?
אור, לפעמים נכנס לחדר, סוגר את האור ושם על סמיכה, זה באמת מכה לפעמים כשזה קורה.
אתה יודע אם הכאב...
10 דקות נכנס לחדר.
אתה יודע אם הכאב הוא יותר לוחץ, או הכאב הוא יותר פועם?
אני יכול לשנייה לשאול, ובינתיים, אם יש עוד איזה שאלה, או תוך כדי כך שאני...
לא, אתה מבין שזה טלפון שבור מה שאנחנו עושים.
לא, לא, אני כל איזה.
הכאב נשמע לי כמו כאב של מתח, כמו tensional type headache. וכאב של מתח הוא כאב של סטרס. וכל דבר שיוריד, עכשיו, סטרס לפעמים אנחנו יודעים מה הסיבה, ולפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה. כלומר, ישנם הרבה מאוד אנשים שנמצאים במתח, ולא מבינים מדוע. אבל יכול להיות שהוא לחוץ בגלל כל מיני סיבות, אני יודע... אין לו חברה, או החברה שלו בגדה בו, החברה שלו הצבנה אותו, או אין לו מספיק כסף בכיס, או מי שיושב לידו בצבא מנדנד לו כל הזמן. כלומר, יש מיליון סיבות לסטרס. וסטרס גורם אצל הרבה מאוד אנשים לכאב ראש. שנקרא tensional type headache. כשאנחנו אומרים כאב ראש ממתח, יכול להיות גם מתח גופני, אם הוא נגיד פקיד ויושב במשרד, והכיסא שלו לא נוח, והשולחן שלו גבוה, והמחשב שלו לא מותאם לו, הוא יכול לקבל גם מזה כאב ראש. אז קשה מאוד לדעת. אז אם זה tensional type headache, זה יכול להיות או ממתח נפשי, או ממתח גופני. עכשיו, אלטרולט זה טיפול טוב. טיפול טוב שיש לו קצת תופעות לוואי, לפעמים הוא מייבש את הפה, אבל זה לא נורא. לפעמים הוא עושה עצירות, בגלל היובש, אבל...
זהו, זאת השאלה, זה גם יכול לגרום להצירות בפין או משהו כזה?
להצירות בפין זה ודאי לא יכול לגרום.
לא.
לא.
אוקיי.
הצירות בפין זה יכול להיות דבר שהוא בדרך כלל מולד, ולפעמים...
היה לו איזה ניתוח שהוא היה קטן גם, שעשו לו בגיל 3, היה לו את המצירות, וכתוב קיבל גם...
אז זה קשור לזה. זה קשור לזה.
ויש זריקה, האם גם שמעת שגם אתה עושה את זה, נושא של זריקת בוטוקס, ודברים שיכולים לעזור?
תראה, זריקת בוטוקס יכולה לעזור לו אם זה tension headache. כאב ראש של מתח זה יכול להרפות את השרירים. אבל זריקת ראש של מתח זה עוזר לשלושה חודשים. כן.
יש משהו אחר שכל... גלגל
העין,
לא יודע מה.
לא, גלגל העין תעזוב. גלגל העין זה נושא שחקרתי אותו הרבה שנים, לפני הרבה שנים, וחקרתי אותו במשך כמה שנים. הוא יכול לדעתי להעיד יותר, הוא לא טיפול, הוא אבחון. והאבחון יכול להעיד על נטייה יותר גנטית, יותר קודמת, זה הוא לא קשור לעניין. יש תרופות נוספות. יכול מאוד להיות, ויש טיפולים נוספים, יכול להיות שדווקא... טיפול פסיכולוגי, או לעשות מדיטציה, מיינדפול מדיטיישן.
מיינדפלס,
זהו,
מישהו אמר לי שזה
קטע, מיינדפלס
זה CBT. CBT לא...
לא, CBT גם טוב, אבל CBT יכול לעבוד איתו מבחינה קוגניטיבית, לראות מה מכניס אותו למתח. וזה טוב. ומיינדפולנס, או מיינדפול מדיטיישן, זה לא קשור ל-CBT, אבל זאת שיטת הרפאיה, או שיטת חשיבה שיכולה
להרפות.
וזה יכול להוריד את המתח.
יופי. תודה רבה לך,
כל טוב, כל טוב, מיכאל. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, ברוך השם יום יום.
כן, כיף לשמוע אותך תמיד, והחלטתי גם להתייעץ איתך.
בבקשה.
אני מתקשר בקשר לבן שלי.
בן כמה הבן? רק תגיד איך קוראים לך, שאני יודע איך לפנות אליך, ובן כמה הבן.
קוראים לי יוסי, והבן בן 13.5, ספורטאי ממש, ושחקן כדורגל מקצועי, למרות שזה גיל קטן.
כן, כן.
ואני מתקשר בגלל שבברך ימין התחיל להיות לו מה שנקרא אוסגוט שלטר.
כן, אוסגוט שלטר, כן.
ולקחתי אותו לרופאים, אפילו, ואין תשובה, זאת אומרת, קיבלתי תשובה שזה הוא גודל, ומנגד אין הרבה מה לעשות. אז רציתי אולי לשאול אותך, אם יש לך אולי איזה הצעה חלופית, חוץ ממנוחה, או חוץ מזה שהוא גודל, אם יש איזה אלטרנטיבה לטיפול בנושא הזה.
תשמע, אוסגוט שלטר זה דבר שגורם לכאבים בברכיים.
נכון.
עכשיו, יש תרגילים שיכולים לעזור לזה.
אוקיי.
תרגילי התעמלות ותרגילים שיכולים לטפל בדברים האלה. כדאי לפנות לפיזיותרפיסטים שלפעמים יכולים להקל. איפה אתם גרים?
אנחנו גרים בצפון הרחוק.
טוב. תראה, האוסגוט שלטר זה מצב דלקתי.
אוקיי.
במצב דלקתי של הפיקה, של גיד הפיקה.
נכון.
ופיזיותרפיה יכולה לעזור. מה שעוד לפעמים עוזר אצל ילדים, אצל מתבגרים, זה לפעמים מסאז'ים עם וולטרן או דברים כאלה. עכשיו, מה שזה בדרך כלל נגרם, הוא עוסק בספורט, יכול להיות שהוא, איזה ספורט? כדורסל?
כדורגל.
כדורגל, אז הוא נותן לחץ מאוד מאוד חזק על הברכיים. צריכים לנסות למצוא איזה רופא ספורט שיעזור לו, וייתן לו אולי לעשות את ה... לחזק את הגידים ולחזק את השרירים בצורה הדרגתית. כי זה נפוץ בעיקר אצל ילדים שמאמיסים עומסים על הברך.
הבנתי. זה יכול להיות גם מסוכן, פרופסור?
מסוכן זה לא, אבל זאת דלקת, ואז יכול להיות שיגיע למצב שהוא לא יוכל לשחק ולעשות בזה.
דברים אלטרנטיביים כמו קורקום, שזה אנטי דלקתי.
לא, זה לא יעזור. פשוט פיזיותרפיה, להוריד עומס מהברך. תראה, אם זה מצב חריף והרגל נפוחה, אז אפשר גם לעשות לו קומפרסים, אבל בדרך כלל אוסגוט שלטר זה מצב של דלקת באזור.
יש שם את גולה כזאת. מה זה אומר קומפרסים? של מים קרים, קרח או חמים?
לא, של מים וקצת מים עם מלח, לא הרבה מלח, כן, אפילו, אתה יודע מה, אל תגיד שאמרתי כי אני אכחיש, כרוב.
כרוב, אוקיי.
לשים לו עלה של כרוב על הרגל בלילה שהוא הולך לישון ולחבוש.
הבנתי, אוקיי, מעולה.
אבל לא להפעיל עומס רב על הברך, כי עומסים על הברך הם אלה שגורמים לאותה דלקת.
הבנתי.
זה ממש מתחת לפיקה וזה כאבים לא נעימים.
נכון.
אוקיי.
תמכתי מאוד, תודה פרופסור.
כל טוב, כל טוב.
ביי ביי.
ביי. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
שמי אריאל.
כן, אריאל.
בן 54.
כן.
שתי בעיות ושאלה בבקשה.
בבקשה.
לפני כחודשיים התחיל לי בעיה של נימול ביד ימין, אחר כך הרגשתי את זה קצת ברגל שמאל, אפילו הגיע עד הלחי ואפילו עד העין. זה בא ועלף.
זה כל פעם במקום אחר או שזה בא ומגיע באותו מקום?
90% מהמקרים ביד.
כן.
בא ועלף, זה התלווה לזה גם... משהו שלא היה לי מעולם, זה מין בערה כזאת בכפות הרגליים לפני השינה. ממש שמתי מעברר כדי שאפשר יהיה להירדם.
כן.
על כפות הרגליים.
התופעה... אתה סובל מסכרת?
לא, לא, בכלל לא.
אין לך סכרת, ויש לך לא. בעיות עם בלוטת המגן?
לא, לא, לא.
לא, ובדקת לא. ויטמין B12?
בדקתי, עשיתי שתי בדיקות. קודם כל, הלכתי לאורתופד ולנורולוג, שניהם עשו לי בדיקה במרפאה מקיפה, ושלחו אותי גם ל-MRI, שיצא תקין לחלוטין, וגם ל-EMG, שיצא תקין לחלוטין.
כן.
הבעיה פחתה באופן משמעותי, עדיין קיימת, אבל פחתה באופן משמעותי. שניהם אמרו לי שאין בעיה, לא נורולוגית, לא אורתופדית.
אריאל, מתי זה התחיל?
זה התחיל לפני 3 חודשים.
קרה משהו בחצי שנה האחרונה שהלחיץ אותך... או היית ב... כן?
כן.
אוקיי, זאת הסיבה.
וזה גם בא בעקבות, בערך 3 שבועות אחרי שהחלמתי מקורונה, אם זה בכלל רלוונטי.
יכול להיות רלוונטי גם לזה וגם לסטרס. מה שאתה מתאר זו תופעה שמתאימה לסוג של חרדה גופנית. כי הנימול שבו פעם ברגל ופעם ביד ופעם בפנים ופעם ליד העין שעובר ממקום למקום, מאוד מתאים למצב של חרדה. חרדה יכולה להופיע בצורות שונות. חרדה יכולה להופיע בצורה של סחרחורות, חרדה יכולה להופיע בצורה של כאבים בחזה, חרדה יכולה להופיע בצורה של נימולים, של נימולים שחולפים ממקום למקום, במצב של כאבים, מכל מיני תמונות יכולות להופיע חרדה.
כך שאם הבדיקות
תקינות,
אז...
אם הבדיקה תקינה וה-EMG תקין וויטמין B12 בסדר, אז איך אומרים? תרגיע.
אוקיי, יופי.
תרגיע ותירגע.
תודה רבה. שאלה שנייה.
בבקשה.
בעיה שנייה ועוד שאלה. הבעיה היא, האם אתה מאמין בטיפול בוטוקס לפיסורה?
התשובה היא כן.
יש דירות חלוקות, ודיברתי עם הרופא, והוא אמר לי שכדאי לנסות.
בוא אני אגיד לך. פיסורה זאת בעיה מאוד, מאוד כואבת. פיסורה זה חריץ או סדק בחלק החיצוני של פי הטבעת. כל פעם שיש לנו פעולת מעיים ופי הטבעת מתרחב, הפצע או הסדק או, 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 או החריץ נפתח והפצע כואב. והרבה פעמים גם יש דם בעיקר על הנייר כשמנגבים. ברגע שיש, שהאדם לומד או מבין אחרי פעם אחת שבזמן יציאה יש כאבים, הוא מקווץ את פי הטבעת. קיווץ פי הטבעת גם גורם לכאב וגם מחמיר את התסמונת. אז לכן לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, ברגע שמזריקים בוטוקס במקום ההוא, בפי הטבעת, בספינקטר, הוא מרפא ומוריד מהקיווץ שקיים, מצד אחד. אבל מצד שני, יש סיכון אם מזריקים קצת יותר של דליפת צועה. אז לכן יש רופאים שלא יודעים, כי אם מזריקים פחות מדי, זה לא אפקטיבי. אם מזריקים יותר מדי, זה יכול לגרום לדליפת צועה. אתה אף פעם לא יודע בדיוק כמה צריך להזריק כדי לעשות את זה. אז לרוב מזריקים טיפ-טיפה פחות כדי לשפר את המצב. אבל בפירוש זה טיפול מקובל, זה טיפול קונבנציונלי, וזה טיפול ששווה לנסות אותו.
יופי, תודה. ושאלה אחרונה.
כן.
אני עובד במשרד. שני חברים מהמשרד, אפילו צעירים ממני, חלו בשלווקת חוגרת.
כן.
והם עברו את זה באופן יחסית קל, ואני פניתי לרופא משפחה לשאול אותו על החיסון, הוא קרא לזה שינגליקס,
כן.
אמר לי שאין לו התנגדות שאני אקח את החיסון, אבל באופן פרטי.
למה? ריחה, בן כמה אתה?
54.
אתה עוד צעיר, כי מעל גיל 65 זה ב... מעל גיל 65 זה ב... בסל.
בסל. השאלה היא לא כספית, היא שאלה אם שווה לקחת את החיסון.
למה? למה אתה רוצה לקחת אותו?
משום ששניים נדבקו.
מי זה שניים? אבל הם לא נדבקים משלווקת חוגרת. משינגליס לא נדבקים. זאת מחלה שהיא לא מדבקת. זאת מחלה, תראה, זאת שלווקת חוגרת בעברית, או הרפס זוסטר, או זונה זוסטר, או שינגליקס, זה נקרא בשפות שונות בשמות אחרים. אנחנו בילדותנו, אנחנו, אני מדבר אנשים בני גילי, אני לא יודע בגיל 56 אם היה או לא היה, לא קיבלנו חיסון לאבעבועות רוח. וחלינו באבעבועות רוח, וכשחלינו באבעבועות רוח, המחלה חלפה, אבל הווירוס נשאר בגוף. הוא נשאר רדום בגוף. וכשמערכת החיסון יורדת, אז הווירוס צץ ויוצר את המחלה שהיא שלווקת חוגרת. זה מודיפיקציה של הווירוס של הרפס, של הבעבועות רוח. אבל זה אותו וירוס, זה הווריצל הווירוס. עכשיו, הבעיה היא שאם אתה סובל ממחלה או שיש בה ירידה במערכת החיסון, או אם אתה סובל ממחלה שבגללה אתה מקבל סטרואידים, או אם אתה סובל ממחלה שבגללה אתה מקבל טיפול כימותרפי, או טיפול ביולוגי, או טיפול להשתלת איברים, אז מערכת החיסון שלך יותר ירודה, ואז אתה מקבל את החיסון במסגרת הסל. עכשיו, אם אתה לא סובל מזה, אז בדרך כלל מערכת החיסון שהיא קשורה לגיל, מתחילה לרדת בגיל 65. וזה הרציונל לתת את החיסון על חשבון הקופה דרך הסל מגיל 65. אז אם אתה איש בריא, תחכה עוד 10 שנים, ותקבל את החיסון אז, זה לא בוער.
תודה רבה לך.
בבקשה.
עזרת לי, אתה נהדר, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן.
שלום.
שלום לך. קודם כל, תבורך.
תודה רבה.
אני מקשיבה כל יום שישי לתוכניות שלך.
תודה רבה.
ואני קצת מתרגשת.
לא, אין צורך להתרגש. זה לא בריא, זה מעלה את הדופק.
אז ככה, זה...
כן.
אני הייתי בצילום.
רגע אחת, מי אני מדבר ובת כמה? זה חשוב לי.
בן סימון רחל,
כן.
בת 78 מחיפה.
אוקיי, כן.
התלוננתי אצל רופאת משפחה על אי שיווי משקל, אז היא נתנה לי, עשיתי ראש.
כן.
עשיתי את זה, ואמרו לי, רואים משהו, איזה וריד, אבל עדיף ללכת לעשות MRI. אז באמת ככה זה היה, אחרי שבוע עשיתי MRI, וברמב"ם זה היה, ביקשו, הרופא אמר שצריכים לעשות את ה-MRI בעוד חצי שנה. אין מה לחשוש, אם זה גדל הווריד הזה. אז מה דעתך לקחת עוד חוות דעת?
אני שואל אותך, את אומרת לי וריד. וריד יכול להיות... AV malformation, מום של וריד עם עורק. וריד יכול להיות, יש הרבה דברים שיכולים להיות ורידים. קשה לי מאוד להגיד לך, בלי לדעת, מצאו וריד. וריד יכול להימצא ב-30 דברים נפרדים. אני מניח, לפי מה שאמרו לך, שלא מדובר בגידול, ולא מדובר בשטף
נכון,
דם, ולא
נכון.
מדובר באירוע מוחי.
נכון.
אז לחשוש ולהיות בפניקה אין שום צורך. מצד כן. שני, אם מצאו מה שנקרא AV malformation, שזה מום או חיבור בין עורק לבריד, אז אומרים בדרך כלל, תעשה בעוד חצי שנה, ונראה אם זה נשאר אותו דבר,
נכון.
סליחה, או אם זה גדל. אם זה נשאר אותו דבר, אז יגידו לך, עכשיו בעוד שנה תעשי עוד פעם. ואם זה גדל או השתנה, אז יכול להיות שיציעו לך טיפולים אחרים. אבל אני חושב שאם את היית ברמב״ם, ואם ראו את זה, ואם עשי לך גם CT וגם MRI, את יכולה להיות באופן כללי רגועה.
הרופא הגיש את זה למנהל מחלקה, הוא אומר, אין מה לעשות,
כן,
רק לעשות מעקב. MRI בעוד חצי שנה.
כן. מעקב. אבל MRI עם חומר ניגוד.
כן, כן.
עם גדולניום, כן.
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 בסדר.
אין מה לחשוש, לחיות כרגיל.
יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, רחל.
אני לא יציבה. אני רועדת, וזה מפריע לי.
אחד, לא יציבה זה דבר אחד, ורועדת זה דבר אחר. לא יציבה זה דבר אחד, ורועדת זה דבר אחר.
לא יציבה.
לא יציבה. עכשיו, מה את לא יציבה? את לפעמים כאילו מועדת?
כן.
את נפלת לאחרונה?
לא, נפלתי כן, לפני חצי שנה באוטובוס.
לא, כי האוטובוס עצר. כי האוטובוס עצר בבת אחת.
נכון, 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 נכון.
זה לא נקרא, כמו שאומרים.
לא, נכון, נכון.
אז תקשיבי, אני מציע לך לבקש מהרופאה הפנייה לפיזיותרפיה לשיפור שיווי משקל. עכשיו, יש נדמה לי גם בחלק מקופות החולים קבוצות לשיווי משקל.
כן.
וזה חשוב מאוד לעשות.
אני כבר הגשתי את זה בלין, ואני מחכה לתור שלי.
אוקיי, תנסי ללחוץ עליהם, תהיי נודניקית.
אוקיי. כן.
בארץ שלנו,
אני מחכה לתור שלי.
בארץ שלנו, אם לא נעשים נודניקים, לא מקבלים כלום.
כן, אתה צודק 100%.
אז תקשי, תבקשי עוד פעם, תגידי שאת לא יציבה, ואת מבקשת תרגילים של שיווי משקל, ותבקשי מהרופא שתלחץ.
אני עושה
בונה
עצם, ואני
שוחה,
אבל זה השיווי משקל מאוד מאוד מפריע לי.
אוקיי, אז את צריכה תרגילים לשיווי משקל, זה יש פיזיותרפיסטים מיוחדים, תוציא כן. את כל, יש לך שטיחים בבית?
לא.
אוקיי.
לא, אני לבד בבית, אין כלום.
לא, אני שואל על שטיחים, שטיח.
הורדתי אותם, מצוין. ברגע ששמעתי אותך, הורדתי כן. הכל.
100%, גם שלא יהיו חוטי חשמל שיעברו על הרצפה.
לא, אין כלום.
ולא הציצים, הציצים שיהיו כולם בצד. כלומר, כן. שלא יהיה שום דבר שאפשר להתקל בו.
כן.
כי בבית אנחנו מרגישים יותר מוגנים, ולכן אנחנו מקפידים פחות. ולכן כן. חלק גדול מהתאונות קורות בבית.
נכון,
בחוץ אנחנו
נכון,
יותר ערניים נכון. ואנחנו מביטים ימינה ושמאלה.
אתה צודק, זה כבר קרה לאחותי.
אוקיי.
טוב
רחל, תהיה רגועה.
אני מודה לך מאוד.
כל טוב.
ושיהיה לך שבת שלום ותבורך.
תודה.
תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור. 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, ושאלות קצרצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו? כן, אני איתך.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
כבר אין משהו לומר עליך שאמרו.
אז לא צריך להגיד
תודה
כלום.
תודה לאלוהים שאתה קיים.
תודה רבה. אם יש לי הכבוד מיריאם. לדבר.
שמי מרים ואני בת 76.
כן מרים, אני איתך.
עכשיו יש לי כאבי גב תחתון ושורף לי מאוד מאוד ברגליים בקרסול. ממש שורף.
רק בקרסול או בכל כף הרגל?
גם בכף הרגל, לא, כף הרגל למטה לא, אבל בקרסול ולאורך הרגל גם, אבל בעיקר בקרסול. אני הייתי אצל אורתופד.
כן.
הוא נתן לי זריקה. קודם כל הוא רשם לי כדור שאני לא לוקחת אותו שעתי שהוא מאוד מזיק לכליות וכל מיני דברים.
כן. אני שומע אותך גרוע ויש הרבה הפרעות.
כי אני הלכתי בשביל שבת שלי תקליט את התוכנית, אני הלכתי לחדר ממד.
אוקיי.
לצאת משם?
תצאי בחדר ממד ותתרחקי מהבת שלך, כי בחדר הממד הקליטה פחות טובה.
תודה רבה לך. אני הולכת לסלון.
בסדר, אני איתך, אני מלווה אותך
סליחה,
לסלון.
סליחה.
אני מלווה אותך לסלון. אוקיי. הנה, הגעת כבר
עכשיו,
לפרוסדור.
עכשיו, ככה.
כן.
האורתופד רשם לי סרקוקס, שאני לא לוקחת, כי קראתי שזה מזיק מאוד לכליות וכל מיני דברים, אז נצא מזה. אבל הוא נתן לי זריקת דפו
מדרול, כן.
וסנטסטין, אני לא יודעת להתבטאות, נכון?
כן.
זה עזר לי לרגליים.
אני שומע אותך גרוע, מרים, את מוכרחה ללכת.
אני אגיד לך, אנחנו גרים למעלה בים, אין כל כך קליטה פה.
אז תרדי
לי. אז אני לא אעשה הרבה, לא יעזור.
לא, תנסי לזוז ליד החלון, לעמוד ליד החלון.
לחלון לכיוון הים, אני לא...
לא לאיזה כיוון, לא חשוב לאיזה כיוון, ליד חלון.
אוקיי, תפתחי פה חלון.
אוקיי. אז הוא נתן לך זריקה של דפומדרול ולידוקאין, כן?
כן. ולגב זה עזר לי, אבל פשוט ממשיך לשרוף לי בקרסול מאוד, בשני קרסולים.
אז תראי, יש לך...
אני מורחת וולטרן, זה קצת עוזר לי.
יש לך סכרת?
יש לי סכרת ואני לוקחת מהקולסטרול.
כמה זמן יש לך סכרת?
10 שנים אולי.
תראי, תבקשי שישלחו אותך לבדיקה שנקראת EMG. כי יכול להיות שיש לך מהסכרת קצת דלקת בעצבים ברגליים.
זה, אז זה בבחד EMG יכול להיות שיעזרו לי, כן?
שזה יכול להבחן.
להבחן.
כן. תתרחקי, תתרחקי מהבעל שלך, כי אני שומע אותו ולא שומע אותך.
הבעל שלי בסדר, יש לי בת פה בת 46, שגומלת לנו את החיים פה. כן. משהו אחר.
אוקיי, אז היא, מדברת בכל רם. כן, אני איתך.
סליחה, כן. אני מתרגשת.
לא, זה בסדר.
עכשיו
זה
יש בסדר. עוד בעיה.
כן.
אני מזיזה את הראש מצד לצד.
מה זאת אומרת? את עושה כמו, כן או כמו לא?
מצד לצד כזה, שבעיקר מדברים איתי,
כן.
אז כאילו אותו זמן אני חושבת, ואני עונה זאת, זאת אומרת, הילדים אומרים לי שכל הזמן אני מזיזה את הראש.
עכשיו, יש לך גם רעד בידיים?
ביד שמאל יש לי טיפה אם אני מחזיקה את הטלפון.
תראי, רעד בראש זה סוג של בעיה נוירולוגית, זה טרמור קפיטיס קוראים לזה, לא חשוב, אבל זה כדאי לפנות לנוירולוג. יש במחלקה נוירולוגית, יש מרפאה של הפרעות בתנועה. הם יראו בדיוק ממה המקור של הרעד, לאיזה קבוצה של רעד הוא שייך. כי יש קבוצות שונות של רעדים, יש רעד מסוגים שונים. ואם הרעד הוא רק בראש, אז בדרך כלל זה לא דבר שמפריע, זה מפריע יותר למי שלידך, ומפריע פחות לעצמך.
כן, אני לא מרגישה, אבל זה לא נעים.
מה לא נעים בחייך? מי שאוהב אותך, יאהב אותך גם עם הרעד, ומי שלא אוהב אותך, מה אכפת לך ממנו?
אתה צודק.
כן.
אני פניתי לנברולוגית בערך לפני שנה,
כן.
אבל אז לא היה כל כך חזק, אז היא אמרה, זה הזקנה.
איזה זקנה? תראי, זקנה זה לא תירוץ לזה, אפשר אולי לתת לך איזה כדור שירגיע את זה, ויכול מאוד להיות שהיא תגיד שאין הרבה מה לעשות.
התרופות שלי, כבר ברק לי מרוב התרגשות רציתי לשאול.
לא חשוב.
עכשיו, אז אתה אומר זה לא משהו שמזיק ולא משהו ש...
זה לא משהו שמזיק וזה לא משהו שהוא מסוכן. עם הראש, יש איזה רעד עדין של הראש, שאת לא מרגישה אותו, והוא לצדדים בדרך כלל, שום דבר. אבל כדאי להתייעץ בכל זאת עם נוירולוג, שהוא עם מרפאה להפרעות בתנועה, אולי הם יכולים לתת לך איזה כדור שיכול טיפה להרגיע. יש לך גם לחץ דם?
כן.
אז יכול מאוד להיות שימצאו כדור שהוא יכול כמו דרלין או כמו פרולול, שלפעמים יכול לעזור גם לרד וגם ללחץ דם.
עכשיו, אני עוד שאלה.
בבקשה, כן, בוודאי, בוודאי.
יש לי לחץ דם. בערך 170-168, ואני לוקחת פעמיים ביום את מהתרגשות הכנתי כל הכדורים. דווקא מבחינת זיכרון אני בסדר, וכנראה מרוב שהיא מפריעה לי וכל הזה, גלוקומין.
גלוקומין זה לסוכר, זה לא ללחץ דם.
פעמיים ביום גלוקומין.
גלוקומין זה לסוכרת, זה לא ללחץ דם. כי גלוקומין זה לסוכר, זה לא ללחץ דם. את נשמעת לי מנותק. אני אומר שהגלוקומין זה לסוכר. הגלוקומין זה כדור לסוכר, זה לא כדור ללחץ דם.
כן, פשוט מרוב התרגשות. עכשיו הוא ככה, אני לוקחת שניים בוקר וערב, אבל הסוכר לא יורד כל כך. פניתי לרופא, אמרתי לו, תפנה אותי למחלקת סוכרת, כי זה לא עוזר לי. אז הוא אומר, עד שלא יהיה לך 200, אם יהיה לך 200, אז שולחים למחלקה של סוכרת.
אז שהוא יחליף לך לכדור אחר, שהוא כדור שמוריד יותר טוב וסוכר כגלוקומין.
אתה יכול להמליץ לי על כדור?
לא, אני לא יכול להמליץ על כדורים, יש כמה, יש גלוקומין ביחד עם, כדורים אחרים. את עושה דיאטה של סוכר?
לא כל כך.
אז זה הדבר הכי חשוב, לנסות להוריד סוכר. כי לקחת כדורים נגד סכרת ולאכול סוכר, זה לא, וזה גם יכול...
תראה, לגלום... ממש סוכר אני לא אוכלת.
לא,
אני
אבל...
אני אוכלת פירה, אורז, דברים כאלה.
אז תנסי לאכול יותר חלבונים, יותר עוף, או יותר פרגיות, שניצל של פרגיות, כלומר לא שניצל על הגריל, או על המחוות, יותר גבינה, יותר דגים, יותר ביצים, לאכול יותר דברים שהם חלבונים, ביחד עם ירקות, מאשר פחממות. אז במקום לאכול צלחת אורז, תאכלי שתי כפות של אורז. במקום לאכול צלחת של פסטה, תקחי כמה כף או שתי כפות פסטה בתור תוספת. ביחד עם ירקות.
תודה רבה, פרופסור קרסוס. אוקיי. תמשיך שנים ארוכות.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
כל טוב. כן. אוקיי, מי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה.
שמי לאה.
כן, לאה.
אני בת 70.
כן, לאה, אני איתך.
מה שרציתי לדבר, שתי בעיות אולי אחד, אני אספיק. אני מדברת על חולשה בזיכרון. ומה שאני כן זוכרת, שאתה אמרת פעם בצחוק, אתה מכיר תרופה מצוינת לחיזוק זיכרון, רק שכחת איך קוראים לה.
בדיוק.
אבל מה שאני רוצה לציין, זה שני דברים. א', בעניינים של שמות, כאילו להיזכר בשמות, אני כבר הרבה שנים חלשה בזה.
Okay.
מה שקרה בזמן האחרון, זה חולשה של מושגים, או משהו בדומה לזה. וזה מאוד מאוד מטריד אותי. השאלה בנוסף לזה רציתי
מה זה מושגים? תני לי דוגמה.
מושגים, אני אתן דוגמה. השבוע רציתי להיזכר בבן אדם שכל הזמן חולני, התכוונתי להיפוכונדר.
כן.
והייתי צריכה לקום בלילה ולהיזכר, אז זה נשלף לי.
אוקיי.
ניסיתי לעבוד על זה ולא הלך. היפוכונדר, היפוכונדר. עכשיו, עוד, זה נקרא מושגים, או
לא,
למשל.
לא, בסדר, אני רציתי לדעת למה את כן. מתכוונת מושגים.
לא שמות, לא רק שמות.
כי היפוכונדר זה מושג, אבל זה שם של מושג.
כן.
זה שם של הפרעה.
כן. מה שרציתי להוסיף בעניין הזה, שזה מאוד חשוב לי לשאול, בחצי שנה האחרונה אני מאוד מאוד מוטרדת ודאוגה בקשר לבעיית בריאות של בן אחר במשפחה,
כן.
של בן משפחה אחר, וזה כולל מרשמים, תרופות, בדיקות, תורים, שבזה אני מאוד חזקה. אין לי שום בעיה בזה. עכשיו תראה, אולי הדאגה הזאת והתרדה הזאת, האם יכולה להשפיע על זיכרון?
תשובה חיובית, כי למעשה, אני לא בטוח שמה שאת מתארת, זה, קודם כל, ישנה הפרעת זיכרון תלוית גיל.
כן.
מה שאנחנו קוראים age-related memory impairment. כלומר,
כן.
וזה נורמלי בגיל 70 שיש ירידה בזיכרון לשמות, לפעמים לפרצופים קצת.
כן.
ואת רואה מישהו ואת לא בדיוק זוכרת מאיפה את מכירה
שלו,
אותו,
כן.
ואת השם שלו וזה.
כן.
אני עד היום אני הולך עם אשתי ברחוב, רואה מישהו מרחוק, אם אני זוכר איך קוראים לו, אני אומר לה בשקט, אם היא זוכרת איך קוראים לו, היא אומרת לי בשקט. כי אנחנו, יש לנו גם זיכרון מוגבל לשמות.
כן, אני מבינה.
אם יש לנו במאגר שמות, 2000 שמות שאנחנו יכולים לזכור, אני נותן לך דוגמה, פתאום מופיע אחד כמו שם חדש, אני יודע, מישהו מהחדשות, אז את דוחק, לומדת את השם החדש ושוכחת שם אחד מהרשימה
הבנתי,
הישנה.
הבנתי. יש איזה תרופה?
הבעיה היא לא...
שמעת לתרופה בשם אקסלון? איזה
לא,
מדבקה?
אקסלון, אקסלון זה
לא
בעיקר...
מתאים?
זה לא מתאים, זה מיועד למצבים יותר קשים.
הבנתי.
של יותר לאלצהיימר, או יותר להפרעת זיכרון שיותר... יש הפרעות בזיכרון בדרגות חומרה שונות.
Mm-hmm.
עכשיו, אני לא יכול לדעת מה ההפרעה אצלך, זה צריך לבדוק במחלקה נוירולוגית.
Mm-hmm.
אבל נראה לי, לפי מה שאת אומרת, mm-hmm. שהבעיה שלך לא כל כך בעיה של זיכרון, כמו בעיה של ריכוז.
כן.
כי המוח שלך מוטרד מדברים
מאוד,
אחרים.
מאוד, מאוד.
זהו.
כן.
וזה מתאים לבעיה בריכוז.
הבנתי.
ואם את תוך כמה שעות נזכרת,
כן.
בדרך כלל,
כן.
במה שרצית לזכור, אז זאת לא בעיה.
למשל, עוד דוגמה שאולי תוסיף לזה, רציתי לדבר באיזה איטליז על קרעיים של אוף.
כן.
קרעיים של אוף זה דבר שנמצא לי בראש מאוד
כן.
בקלות, ואני לא אמרתי קרעיים, אמרתי, תן לי בבקשה רבעי אוף תחתון. מה זה? פתאום הסברתי את המושג, לא ניסיתי להיזכר. ככה ביקשתי.
כן, בסדר,
זה הגיוני?
זה הגיוני.
הבנתי.
זה גני כי אנחנו מפתחים אסטרטגיות, וכשהמוח רואה שהוא לא זוכר משהו, אז הוא מתאר אותו.
כן, אני מבינה.
כן.
עכשיו אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
כן?
בבקשה.
תודה. יש לי גם בזמן האחרון חולשה ברגליים, לפי מה שאני מאזינה לך, אולי זה נוירופתיה או נוירופתיה?
את סובלת מסכרת, מלחץ דם?
לא סכרת, לחץ דם כן, מטופל.
מטופל.
כן, והאם לחץ את עושה דם מטופל.
האם את עושה פעילות גופנית או הליכות?
מעט מאוד.
תראי, חלק גדול מחולשה ברגליים היא אביוז, או אביוז, או ירידה בשימוש.
כן.
כן? ולכן כדאי לעשות פעילות גופנית, אפילו הליכות.
זה עשוי לעזור?
זה לא עשוי לעזור, זה כנראה יעזור.
יעזור.
עכשיו, אבל לא להתחיל בבת אחת ללכת שעה וחצי.
הבנתי.
אם את לא רגילה ללכת, תתחילי ב-20 דקות.
הבנתי.
ואחרי נגיד שבוע, לפחות 3 פעמים בשבוע, לפחות. ואחרי שבועיים תעלי ל-30 דקות. עד שתגיעי ל-50 דקות בערך, 50 דקות פעם ביום, אבל אל תבחרי את השעות החמות מאוד.
כן.
וצפויים לנו בשבוע בשעות חמות.
כן.
אז או מוקדם בבוקר, או אחרי שהשמש שוקעת. בשעות האלה, ותתחילי ללכת קצת, זה חזק לך את הרגליים.
כן. אני מאוד
אגב,
מאוד...
גם תבדקי ויטמין B12.
ויטמין B12.
כן, כן. וחומצה פולית.
ותראי, ש...
ותראי שוויטמין D שלך בסדר. וזהו.
אני מאוד מאוד מודה.
כל טוב
תודה
לך.
תודה לתוכנית, תודה
כל
רבה.
טוב. כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי אברהם, אני בן 68, ויש לי שתי בעיות שאם תיתן לי כיוון או פתרון.
אוקיי,
או
אני אשתדל אברהם.
אוקיי, אחת, יש לי תקופה ארוכה, זה מאוד מוזר משיצאתי לפנסיה, קרוב ל10 חודשים, שיש לי בלשון טעמים מוזרים, זאת אומרת, אחרי אכילה, אחרי לחם, אחרי סוגים שונים של אוכל, ובבוקר לאחרונה, ההליכה שלי שאני מוצא לבוקר בצבע קולה, אולי זה דם, פניתי לטבע לסת, ואז הוא אמר לי שאני אקח אבץ, והלכתי גם לגסטרו, והסביר לי שזה קיבס אכילה היא מסגרת, וזה לא עולה, אבל אני גם...
שמה הוא אמר לך?
שאחרי אכילה, הקיבה כאילו נסגרת, אז האוכל לא עולה, משהו כזה.
כן, אבל זה לא קורה אצל כולם, בגיל 68 הרבה פעמים אחרי אכילה, הסוגר לא סוגר עד הסוף, ואז זה כן עולה.
אז השאלה שלי היא, מה אני יכול לעשות? כי זה אני, תחושות לא נעימות של חמיצות, של מרירות.
קודם כל הייתי הולך לרופא שיניים.
כן, אני בטיפול אצל רופא שיניים.
אוקיי, ובודק טוב טוב את החניכיים, לראות שאין דלקת בחניכיים.
יש לי דלקת.
אז זהו, אז אני מציע לך לפתור את הדלקת בחניכיים, וקרוב לוודאי שהטעם בפה יחלוף.
אוקיי.
כי זאת הסיבה השכיחה ביותר לטעמים לא טובים בפה. עכשיו חשוב מאוד לשמור טוב טוב על היגיינה של הפה. אני הייתי מציע לא לצחצח שיניים בוקר וערב, אלא אחרי כל ארוחה לצחצח שיניים.
מעולה, ושאלה שנייה,
כן.
מאותה תקופה, השתן שלי, אני, הרגילה השיעה שלי לא השתנו, והשתן שלי הוא ממש טעור ואחור, אפילו בלילה שאני קם, מתעורר ושותה מים, ובבוקר אני קם, אני רואה את זה. עכשיו, עשיתי שתי בדיקות שתן, ולא מצאו שום דבר, אבל אני לא מבין למה פתאום אני מקבל צבע כזה אחור, זה עוד פעם תופעה שהתרחשה בחודשים האחרונים.
אז תראה, צבע כאה אומר, או שאתה אוכל סלק,
לא.
או שאתה משתמש בחומרים, בתבלינים מסוימים שצובעים את השתן, או שאתה לא שותה מספיק. כי כשיש שתן כהה, זה בדרך כלל, אם לא משתמשים בתבלינים או לא, שותים, או לא אוכלים סלק, שמוציא פיגמנטים דרך השתן, זה שתייה לא מספיקה.
למרות שהרגלי
השתייה
שלי לא השתנו.
הרגלי השתייה לא השתנו, אבל יכול להיות שהרגלי ההזעה שלך, או הגיל, או החום שישנו בחוץ, או ההזעה, או שימוש פחות במזגן, או שימוש יותר במזגן שמייבש את האוויר. יש הרבה מאוד סיבות לאיבוד נוזלים בגוף שלנו. או נשימה יותר ממושה, יותר עמוקה, או כל מיני דברים כאלה. אז בדרך כלל מה שאני מציע זה לשתות יותר, ואפשרות אחרת היא גם, במשך 24 שעות, תבדוק כמה שתן אתה נותן, מה הכמות של שתן שאתה נותן.
כן.
זאת אומרת,
יש סטנדרט
מסוים
שאני...
אנחנו רוצים לשתות לפחות 2 ליטר, ולתת בין 800 ל-1200 סיסי פלוס מינוס. אבל עוד פעם, כן? אבל השתן, אני תמיד אומר, תשתה עד שהשתן שלך יהיה בצבע בהיר.
הבנתי.
עכשיו, עוד פעם תראה איזה תבלינים אתה משתמש. ותחזור על בדיקת השתן, כי אחור הוא לא צריך להיות. אחור הוא יכול להיות בגלל חלבון בשתן.
כן, וזה בבדיקות לא
מצליח. אז כדאי לחזור על הבדיקות עוד פעם, אבל הצבע הוא בדרך כלל מחוסר שתייה.
מעולה, המון המון
כל
תודה.
כל טוב
רבה.
לך. כל טוב. כל טוב. זהו אותה, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, למיכל קדוש, האחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה, אחראי על הלייב, לטל אשל, שאחראי על השידור פה ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, או לוואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, של על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הלייב, טל אשל אחראי על השדור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, כשהיו, 0552, כשהיה צריך להגיד, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות קצרצרות, 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
שלום, כן.
כן, אני איתך.
מדבר אסף?
כן, אסף, אני איתך.
מדבר אסף, אני בן 44. שאלה, אני כבר תקופה די ארוכה את האמת, אני לא כל כך מפריע לי במהלך היום-יום, אבל בעיקר בלילה אני נשכב לישון, נרדמות לי הזרת והאצבע. כאילו, לא האצבע, הזרת והקמיצה. נרדמות לי, אתה יודע, אם אני משחק טיפה עם היד זה מתעורר.
כן,
טועה אם זה משהו שקשור בתעלות, או קשור בעמוד שדרה, או...
זה לא קשור, זה קשור כנראה במרפק.
במרפק דווקא.
כן.
אוקיי, זה משהו
שיכול... יכול גם להיות קשור, יכול גם להיות קשור בשורש כף היד. או בשורש כף היד, או במרפק.
וזה משהו שיש דרך לפתור אותו, או ששווה להתעמק פה?
תראה, אם זה נורא מפריע לך, את קשה לה עד כמה שזה מפריע לך, זה עניין של תנוחה.
כן, זה ממש, אני מרגיש שזה עניין.
אתה ישן על הגב?
כן.
כן, זהו, מי שישן על הגב, אז המרפקים הם בתנוחה מסוימת בדרך כלל, וזה לא קורה כל לילה, כי אם אתה ישן עם יד מקופלת, זה אולי קורה פחות, אם אתה ישן עם יד ישרה, זה יכול לקרוא יותר.
טוב, האמת שיש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, בבקשה.
יש לי לפעמים, אני לא יודע מתי זה מגיע, מתי לא, בחלק הפנימי של הירך,
כן?
אני מרגיש מין תקירה, אבל תקירה, כאילו תקירה רותחת כזאת, שבו זמנית, ברגע שזה קורה לי, אני מרגיש את אותה תקירה קורית גם באצבע, באחת הבעונות של הרגליים. פשוט תקירה, כאילו מישהו הכניס לי סכין, אבל מלובנת יפה בחום כזה, אתה יודע.
כן, לרפואה הקונבנציונלית אין תשובה לזה, ברפואה הסינית אנחנו מכירים את המסלולים של העצבים, של המרידיאנים, שיכולים לעבור, זה דקירה שנמשכת פחות משנייה.
כן, ממש, אבל זה מגיע בפתאומיות, זה משהו ש...
זה כן מקפיץ אותך, אבל תתעלם. זה כמו שזה בא כך, זה קרוב לוודאי יכול להיעלם.
זה משהו שכבר המון המון זמן איתי, אבל אתה אומר שזה משהו, כן, המון זמן.
כן, כי לפעמים, כמה זה המון זמן?
שנים.
אוקיי.
כן.
כי בדרך כלל זה בא ונעלם.
לא, אני לא יודע מתי זה יגיע, אבל זה מפתיע אותי, אתה יודע.
כן.
טוב, אבל אתה אומר ששני הדברים זה לא משהו שיש, זה זורם וזה רגיל.
בדיוק, בדיוק.
בסדר גמור.
לא, דבר איתי על זה, דבר איתי על זה בעוד 30 שנה. זה אני מפרגן לעצמי, אתה מבין? לא לך.
בסדר גמור.
אוקיי.
סגרת לי פינה של סקרנות, תודה רבה.
100% אסף, 100%. כן, ומי איתנו?
דוקטור?
כן, מדבר.
פרופסור, שלום לאסף. מדבר אלי.
כן, אלי.
אני בן 54.
כן.
ולפני שנתיים מצאו לי צליאק.
צליאק, כן.
במשך שנתיים המשכתי לאכול רגיל, וכשעלית במשקל, זה התחיל לכאוב לי. עכשיו אני אצא דיאטה בחזרה.
כן.
אבל הפחידו אותי, אתה יכול למות מזה, אתה יכול... אז אמרתי, טוב, טוב.
לא מתאים מצליאק. אפשר להרזות מצליאק, אפשר לגרום לכך שיש פחות ספיגה של כל מיני מינרלים וחומרים וזה, אבל כנראה גם אין לך צליאק בצורה קשה, כי אם הייתה לך צליאק בצורה קשה, היו לך סימנים אחרים, היו לך גזים, היו לך שלשולים, היו לך...
עכשיו, אם למשל אני יורד במשקל, אני עכשיו 90 קילו, אני בדיאטה,
כן.
הייתי
75,
אכלתי וזה לא
הפריע
לי, זה
הגיוני? הכל הגיוני, תלוי כמה אתה אוכל ותלוי מה אתה אוכל. אם אתה אוכל שותה מילקשייק ואוכל סוכר ואוכל לחם, לחם לא, כי לחם מכיל גלוטן, אבל אם אתה נגיד אוכל מילקשייק או אוכל כל מיני דברים ושומנים ודברים רבי קלוריות שהם לא מכילים גלוטן, אז אין לך שום בעיות, אתה יכול להשמין. זה השמנה או הרזיה לא קשורה, היא קשורה בסוג האוכל שאתה אוכל.
לא, 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 לא הבנתי, פרופסור. כלומר, אם אני משמן,
כן.
22 קילו, ואני אוכל גלוטן, זה כואב לי. יכול להיות שאם שתקתי 75, זה לא כאב לי? זה הגיוני?
לא הגיוני.
לא הגיוני, הבנתי.
לא הגיוני. יכול להיות שתנסה להוריד גלוטן איך שלא יהיה.
כן, עכשיו נכנסתי לזה שאני בכלל לא אוכל גלוטן. בכלל. אוקיי. ראיתי עם זה בכלל.
אוקיי.
לא, אם אפשר למות מזה, זה בסדר.
אי אפשר למות מזה. תראה, בורי אחד. במצב שאתה מתאר, אתה לא יכול למות מזה, נקודה. עכשיו, יש צליאק במצב מאוד 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 קשה, שבו יש הפרעות בספיגה, שבו יש שלשולים, שבו יש נפיחות בבטן, שבו יש כל מיני מצב שיכול להיות מצב מסוכן, אבל אתה לא בקריטריון לזה, לא בקטגוריה הזאת.
אז זהו, אתה אומר נפיחות בבטן, לפעמים כששקעתי 90-91, היה לפעמים בצד ימין, כמו מעל, מתחת בבטן העליונה, כאילו חתיכה כזאת שהתקשת...
אני יכול שיהיה לך שם גזים או משהו כזה.
אוקיי, אוקיי.
אוקיי, אל תדאג. אל תדאג, אבל תלך עם הגוף, לא נגדו. כלומר, אל תנסה לא לאכול גלוטן. והיום אתה יכול, בכל חנות, בכל סופרמרקט, בכל זהו, יש דברים ללא גלוטן. בכל מסעדה, יש לך כוכביות לפי האוכל שאתה יכול, אפילו במסעדה איטלקית, יש יטריות עם גלוטן ויטריות בלי גלוטן.
כן, זה קצת מגיל בלי גלוטן.
לא, תדאג.
ניסיתי את הפסטה
גואלי
ביותר.
אז יש, אני רוצה להגיד לך שיש פסטות עם ללא גלוטן טעימות. כן, תנסה, יש פסטות, אני לא רוצה להגיד שמות של חברות, בעיקר חברות איטלקיות. אתה יכול לנסות למצוא, זה עולה אולי 2 שקלים יותר לחבילה.
אבל זה כדאי. עכשיו, אפשר עוד שאלה?
ודאי.
לאבא שלי היה שזקת חובקת.
עכשיו חוגרת, כן.
כן, והוא סבל מזה 8 שנים. כן. עד עכשיו הוא סובל, יש לו רגישות בצד, כאבים יש לו. כן. אני בן 54, לקחתי כבר שתי המנות של החיסון.
כן.
ליתר ביטחון, כי היה לי בבוט שהייתי ילד.
כן.
עכשיו, אחרי כמה הם צריכים לקחת עוד הפעם?
לא, אם קיבלת את החיסון החדש?
לפני חודשיים עשיתי את החלק השני. זה החדש, אני לא יודע אם זה חדש
או לא. זה החדש, אז אתה לא צריך לקבל שום דבר. אנחנו חושבים שזה חיסון לכל החיים.
כי אמרת בזמנו, אני מקשיב לך כל הזמן, אמרת אחרי 5 שנים...
לא, זה היה בחיסון הישן. בחיסון הישן שהיה מווירוס חי מוחלש, היה צריך לחזור אחריו. לא ידענו בדיוק כמה זמן הנוגדנים מחזיקים, ואז הנחנו ש5 שנים זה זמן סביר, והמליצו... לחזור על זה כל 5 שנים, אבל היום לא משתמשים כבר בוויר בחיסון ההוא, ישנו חיסון יותר טוב, יותר יעיל, שניתן בשתי מנות, ואותו אתה קיבלת, והחיסון הזה הוא טוב, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים עכשיו, לפחות עד 120, אחר כך אני לא יודע, אין לי ניסיון.
הבנתי, מעולה, מעולה.
אוקיי.
תודה רבה לך, תאמין לי, אם לא היית קיים, להתחיל להמציא אותך.
תודה רבה, תודה לך, אלי. כל טוב. כן, מי איתנו?
שלום, מדבר מאיר.
שלום מאיר. שמש. שלום מאיר. בן כמה אתה מאיר?
אני בן 28.
כן חביבי, אני איתך.
לפני 3 שנים בערך, התחיל לי כאבים בשוקיים, בעיקר בשעות הבוקר. אני מתעורר בבוקר, קשה לי לקום מהמיטה, במשך עד שאני קם, ככה 20 דקות חצי שעה, ואז כאילו הוא משתחרר ואני יכול להמשיך את היום.
אבל בלילה לא כואב לך?
בלילה לא, רק אחרי שאני נח איזה 30 שעה זה מתחיל הכאבים.
זהו?
כן, הלכתי לבדיקות של לרופא, כמובן שזה התחיל להדאיג אותי, זרמתי 30 שנה וזה ממשיך, אז הלכתי לבדוק את זה, עשיתי בדיקות, עשיתי דופלר כלי דם, שלחו אותי, דופלר עורקים, אולטרסאונד.
הכל תקין, כי זה רק כל הדופלרים היו יכולים לעזור אם זה היה אחרי מאמץ, אבל אצלך זה אחרי מנוחה. אז הדבר כן. היחידי שיכול להיות שזה מעמוד השדרה.
שמו לי כאילו גם מחטים עם חשמל, ועשו לי מלא בדיקות.
היו תקינות.
הכל תקין.
הכל תקין משום שזה לא בעיה נוירולוגית, זה יכול להיות בעיה של כאב שמוקרן מעמוד השדרה. אם זה בשוקיים, זה יכול להיות כאב שמוקרן מעמוד השדרה התחתון. יש לך לפעמים כאבי גב?
אני עובד פיזי, אבל ממש לעומת כאילו אנשים, אני ממש בא, לא כואב לי יותר מדי אגב. זה בעיה שאגב שטיפה גם כאילו עקום טיפה, כאילו אני מקופף עם הכתפיים, זה יכול להיות גם.
לא, זה לא קשור לכתפיים, זה יכול להיות קשור רק לגב תחתון, באזור של L4, L5, S1, כדאי לבקש צילום של עמוד שדרה ולראות, יכול להיות ששם העניין, ואז כשאתה שוכב במיטה, אתה שוכב בתנועה מקובעת, ואז יש יותר לחץ על העצבים. ברגע שאתה עושה קצת תנועות ואתה מתחיל ללכת ולהזיז את האגן, אז המקום משתחרר. אבל... כן.
יכול להיות שזה קשור גם לכאילו משהו לחץ או משהו שעברתי.
תראה, לחץ ש... תראה, יכול להיות, תיאורטית זה יכול להיות, אבל מעשית, למה שזה יהיה רק בשוקיים? אולי זה משהו פסיכולוגי שאתה לא רוצה ללכת לעב... אני צוחק אולי, אבל צוחק ברצינות. יכול להיות שבבוקר אתה קם, אתה לא רוצה ללכת לעבודה, כואבות לך הרגליים. אחרי אתה אומר לעצמך, אין לי ברירה, ואז אתה קם והולך.
כן, חייב, לא, זה מקשה עליי לקום, ואז אחרי זה, כן, זה מיד כאילו שמתחילת היום, זה מתחמם האזור, נגיד בחורף יותר כואב לי.
כן.
בחורף זה יותר כאילו כל בוקר ממש, בקיץ יחסית אני, יש לי ימים שאני יותר טוב.
עכשיו, בדקת ויטמין B12, בדקת דברים אחרים, לא חסר לך מגנזיום, לא,
לא חסר. כל הבדיקות דם, כל הבדיקות, בדיקות, מלא בדיקות.
ואתה עובד פיזית, אתה אומר.
אני עובד פיזית, כן.
טוב, זה יכול להיות רק, לפי המחשבה שלי, זה יכול להיות רק מעמוד השדרה.
מה צריך לעשות? צילום עמוד שדרה?
כן, צילום עמוד שדרה לא ירפא אותך. לעשות, את יודעת, אולי צילום עמוד שדרה ולראות, אבל הצילום, אין טעם בצילום. אם עושים סיטי של עמוד שדרה תחתון. צילום רגיל לא ייתן את התשובה. צילום רגיל היום אין טעם לעשות.
אז לעשות סיטי גב תחתון ולראות אם זה קשור.
בדיוק. זה כנראה קשור ל-L5S1, כי... EMG והכל תקין וזרימת דם ו...
כן, זה הדבר?
וזה גם כן, אם ימצאו משהו לא בטוח שיש מה לה, שיעשו משהו.
אה, יכול להיות שאין פתרון.
לא, לא.
כאילו
לא...
נראה כאילו תרגילים של
כן,
פסיכותרפיה.
כן, על כן, על כן, כן, זה יכול לעזור.
טוב, בסדר גמור.
אוקיי, כל טוב מאיר. כן ומאיתנו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
ואני על הקו עכשיו?
זה אתה על הקו עכשיו, אני איתך. כן, אני איתך, אני שומע אותך.
עשיתי ניתוח בקע.
רק שנייה, איך קוראים לך ובן כמה אתה?
לוי, 4 חי פלוס 7.
אתה רוצה שאני אעשה עכשיו חשבון? 18 כפול 4 ועוד 7, בסדר, אוקיי.
הפחד שלי היה,
כן,
מהרדמה, כי אבא שלי, תשמע, הוא היה בן אדם בריא, זה לא אנשים מחליטים בית חולים בן אדם עם סרטן, זה לא כליות, לא סוכר, לא, היה בן 90 ומשהו, אמנם זה היה לפני 30 שנה, הרדימו אותו, גם כן הוא לא נפטר מיד אחרי שבוע. עכשיו לעניין שלי, אני עברתי את ההרדמה בלי בעיות, אחרי הניתוח קמתי כמו נמר, יומיים הרגשתי חבל לך על הזמן, ואני לא בן אדם חולה פרופסור, אני, אין לי סוכר ואני לא מטופל בסוכר ואין לי לחץ, יש לי לחץ דם 120 על 66.
אז מה אתה שואל אותי בעצם?
מה אחרי הניתוח?
כן.
אחרי יומיים.
איזה ניתוח זה היה? תזכיר לי.
בקע, קילה, הרניה, אוקיי. לא יודע איך תקרא לזה.
קוראים לזה או אחד. בקע או קילה או הרניה, אותו דבר.
באותו אחד, לא?
כן.
בהתחלה הבנתי מה... אני לא אומר שמות ולא כלום.
לא, אל תגיד שמות.
הבנתי שזה לא המצב אצלי, לא קשה. גם כן הרופאים, כדאי שהמאזינים ידעו את זה, רופא הרדים אותי, אמר לי כל מה שאין לך כאבים אתה יכול למשוך, אני מכיר אנשים שהולכים עם זה שנים פרופסור, זה בהתחלה, עד לפני שנה יכלתי להחזיר את זה במלואו, אחר כך מקווה שאני מסביר את
זה. אני מבין מצוין, היית יכול, הבקע היה בולט, היית יכול עם היד לדחוף אותו ולהחזיר אותו בחזרה.
במלואו. אחר כך הוא התחיל לחזור חלקית. בקיצור בא הרופא, אמר, רופא שהמליצו עליו, לא באינטרנט, זה גם מטופלים.
כן.
אחרי הניתוח הוא אמר שזה היה בקע חלקי קלו, וזה היה גדול, ובקיצור עכשיו הנפיחות איומה, אבל היא ברוך השם התחילה לרדת טיפין טיפין.
הנפיחות איפה? במקום של הניתוח?
באשכים.
כן.
ובצד השמאלי.
כמה זמן עבר מהניתוח?
ב-19 לשמיני עשיתי את הניתוח.
טוב, עוד לא עבר חודש.
כן. עכשיו, מה שכן... כן,
הנפיחות תרד.
אני בן אדם שהולך קילומטרים ועושה התעמלויות, אני לא רוצה פה לפרט לך, והיום מאז הניתוח אני סמרטוט.
אתה אבל שבועיים אחרי ניתוח, מה אתה רוצה?
אני חי מאקמול לאקמול.
אבל אתה שבועיים אחרי ניתוח. יש אנשים שאחרי ניתוח הרניה, יש להם כאבים ויש נפיחות, ולפעמים מהאשכים יש בהם שטפי דם, וזה דברים שזה חלק ממה שקורה באחוז מסוים אחרי ניתוח.
כן, אבל אני שומע לחילופין שאומרים... חוזרים אחרי יום לעבודה.
יש כאלה ויש כאלה.
זאת אומרת, אתה אומר, המצב הזה נורמלי.
המצב הזה קורה, תראה, באחוז מסוים של המקרים, תלוי גם, אתה יודע, לא כל בקע, לא כל קילה, לא כל הרניה, היא אותו דבר. לפעמים זה בגודל של, 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 של בקושי אתה מרגיש את זה, בקושי של גליל של אצבע, ולפעמים זה בגודל של אשכולית. עכשיו, לפעמים זה רק נשאר בדופן הבטן, ולפעמים זה יורד לסק האשכים.
כן.
ולפעמים, אז ולכן אתה לא יכול להגיד, עבר ניתוח בקע והלך אחרי יום לעבודה, לעומת זה יש כאלה שעוברים ניתוח בקע, ויש להם חודש כאבים, ויש להם שטף דם באשכים, ויש להם נפיחות, וזה חלק של, זה גם בסדר.
שטף דם לא היה לי, פרופסור.
לא, בסדר. אז אני אומר לך, יש ויש, יש את כל הקצוות. אם הרופא אמר לך שהכל בסדר, הנפיחות תרד, הכל יסתדר, אבל אתה שבועיים אחרי ניתוח. מה אתה רוצה להיות כבר אלוף העולם בהתאבקות?
לא, לא, עוד לא. פרופסור, עכשיו, מה שפה מוזר פה, יש פה איזה קטע מוזר. אמרו לי, אם אני, יש לי חום, מעל 38, או כאבים חזקים,
לבוא חזרה לבית חולים.
נכון.
כן.
אז היה לי חום, אני בדרך כלל, אפילו שהייתי שירתי בצבא, בכלל לא, אתה יודע מה, לא האמינו לי שאני חולה.
עזוב, הצבא היה היסטוריה, אתה מדבר על ארכיאולוגיה, בוא נדבר היום, אתה אומר שאתה בין חי כפול 4 ועוד 7, אז אתה כבר את ההיסטוריה, אתה שכחת את הצבא, מה קורה עכשיו? כן.
לא, אני אומר לך, לא היו מאמינים לי, היה לי חום תמיד 37 והיה לי שפעת.
אבל אני פעם שקלתי 3.2 קילו.
פרופסור, עכשיו הדבר הכי מוזר פה אני רוצה לשאול אותך.
כן.
הלכתי עוד פעם, השפזו אותי, ל-24 שעות שחררו אותי, מילאו אותי באנטיביוטיקה ואני יודע מה, בגלל החום, אולי לא יודע למה.
בגלל החום, ודאי, חשבו שרצו לשלול זיהום וטיפלו בו, כן.
כן, עכשיו, מה שקורה, אמרו לי, תעשה MRI, פתאום היה שם הרופא אחד, אמר, לא, הוא לא צריך MRI. לא MRI, סליחה, אולטרסאונד. אמרתי לו, למה לא צריך? נראות מה העניינים, מה קורה שם. הלכתי לעשות אולטרסאונד, עשה לי אולטרסאונד, ישב איתי איזה 20 דקות, חצי שעה, לא יודע, תוך כדי שיחה, בסוף הוא אומר לי, תשמע, יש לך בקע פתוח בצד שמאל, והוא רשם את זה, אחר כך בא הפרופסור זה שניתח אותי, בא לבקר אותי, חיוכים, מה שלומך, מה זה, אמרתי לו בסדר, אבל הייתי מבוהל מאוד. הייתי כבר בדיכאון, מה זה בקע פתוח באולטרסאונד? הוא בא, אומר, תשמע, מה הוא יודע, מה הוא מבין, הם לא מבינים שום דבר, מה הוא רואה תמונה, הוא ביטל לחלוטין את הבדיקה של האולטרסאונד. מה הפרופסור אומר?
אתה מבקש שאני אהיה שופט בין פרופסור מנתח לבין אולטרסאונד, שאני לא יודע איזה ניתוח עשו לך, מה היה המצב לפני, אני לא ראיתי את האולטרסאונד, ואתה רוצה שאני אהיה נביא? איך אני יכול לדעת, תגיד לי. אתה איתי? אתה מבקש ממני לדעת דברים שאין לי שום נתונים. זה כמו שאני אומר לך, תגיד לי בדיוק באיזה יום יחזרו החטופים. איך אתה יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? לא ראיתי את האולטרסאונד, לא ראיתי, אני לא יודע איזה ניתוח נעשה, אני לא יודע...
מה, פרופסור, רגע, שאנחנו מדברים, אני מבין שאתה הבנת איזה ניתוח עשית.
הבנתי איזה ניתוח, אבל אני לא הבנתי איזה גודל של בקע זה היה.
הוא הגדיר אותו בקע גדול, כך.
אבל בקע גדול זה לא אומר, הבקע ירד לסך האשכים. השאלה מה פתוח? חלק צריך להיות פתוח, כי בחלק מהמקרים, בחלק מהאזור שבו נמצא הבקע, וחלק מהמעברים שבהם הבקע ירד לסך האשכים, עוברים כלי דם, עוברים צינורות זרע, אי אפשר לסתום את הכל, אם סותמים את הכל וסוגרים את הכל, לא יגיע דם לאשכים, לא יעבור צינור זרע מהאשכים לכיוון איבר המין, כלומר שם זה מסלול שעוברים עצבים, כלי דם, צינורות זרע, זה תעלות. אז השאלה עד כמה התעלה סגורה או עד כמה התעלה פתוחה, זה לא כל דבר שאני יכול לדעת אותו.
הוא הגדיר את הניתוח מורכב, אבל כאילו מוצלח, לא יודע, אולי אני לא אומר את המילה בדיוק.
הדרך היחידה היא ללכת לרופא אחר ולקבל, ועם הצילומים ועם הבדיקות, ולקבל חוות דעת נוספת, שיראה את סיכום הניתוח, את סיכום המחלה, שיראה את התשובה של האולטרסאונד, והוא יוכל להגיד לך אחרי שהוא בודק ורואה את הכל. רק כך בחשבון, שהמאי, שזה הארניה, ירד לך לסק האשכים דרך תעלה רחבה, שדרך אותה תעלה עוברים כלי דם, עוברים עצבים, עוברים צינורות זרע, ואי אפשר, שזה לא תעלה שאתה יכול לחסום אותה לגמרי, לסתום אותה וגמרנו.
אין לי בעיה עם להוציא צרכים והכל.
לא, צרכים זה משהו אחר, אני לא מדבר על צרכים, צרכים לא יוצאים משם. גם שתן לא יוצא משם. מה שיוצא משם זה זרע, צינורות הזרע, כלי דם שיורדים לאשכים, ועצבים. וזה, הם יוצאים דרך צינור, והצינור הזה, כשהוא מורחב, ודרכו בו יוצא גם מאי, זו הרניה, זה הרניה שיורדת לסק האשכים, בניגוד להרניה שנמצאת רק בדופן הבטן.
הפרופסור אמר, מה הוא רואה? תמונה? זה הכל סגור אצלך, וזה הנפיחות תירד, הוא אמר את זה
ביטחון. ידידי, אני לא יכול, אין טעם להמשיך לדבר, אני אומר דבר אחד, ואתה אומר, אני לא יכול לדעת.
בסדר, אני יכול לשאול עוד שאלה בקשר לבן שלי, הוא בן 45.
אם זה בקצרה, כן.
כן, בקצרה. הבן שלי התחיל בפי הטבעת כאבים איומים. בא אחד רופא, אמר לו עוד חורים. אחר כך רופא אחר אמר לו פיסורה, אחר כך רופא שלישי שהוא כבר הלך בהמלצה וזה, אומר לו זה הכל פסיכולוגי ומתח ובלגן, והוא לא יודע איפה הוא נמצא.
יש לו דימום בפי הטבעת?
לא, עכשיו זה בא לו, זה יכול לעבור לו כל 10 ימים, כל שבועיים, פתאום התקף.
יש לו עצירות?
לא.
אין לו עצירות ואין לו דימום?
אין לו עצירות, אין לו דימום.
תשמע, כדאי ללכת לפרוקטולוג, לרופא שהוא...
הוא היה אצל פרוקטולוגים.
ומה אמרו לו?
אני אומר לך, כל אחד אמר לו משהו, אחד אמר לו פיסורה.
לא, בפיסורה, כשיש פיסורה, הכאבים הם אחרי כל יציאה, וכשמנגבים, בדרך כלל יש מעט דם על הנייר. כשיש דחורים יכולים להיות כאבים גם לא בזמן יציאה, לפעמים מרגישים כמו בליטה, ויש דימום שרואים אותו גם על הנייר, אבל לפעמים גם באסלה. אלה שתי מחלות שונות שנמצאות באזור. שזה משהו פסיכולוגי, שיתחיל משהו פסיכולוגי בגיל 45, זה קצת נדיר.
נתן לו איזה תרופה, איך קוראים לזה, התרופות האלה, לא ציפרלקס, יש משהו אחר.
פריזמה.
לא, עוד משהו.
פרוזק, לוסטרל. לוסטרל, קלונקס ויפקס.
טוב, לא משנה, אחד מאלה הוא נתן לו, אבל אני אמרתי לו, אני לא הייתי לוקח.
לא, אתה שולח אותו לרופא ואומר לו לא לקחת, אז מה אתה רוצה שיהיה? אוקיי, לוי, אני חושב שמיצינו את השיחה שלנו.
פרופסור, שבת שלום.
כל טוב, ידידי, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
זה מוישה, 92.
כן, מוישה.
הבעיה שלי זה פרנטין, ירד 5.3.
איך, עוד פעם מה?
פרנטין.
פרנטין, אפריטין, כן.
כן, 5.3, זה נמוך.
כן.
מינימום זה 22.
כן.
איך אני יכול לעזור?
כמה ברזל יש לך?
59.
כן.
HB... 12.8, טרנסרין 270, איירון אמרתי 59.
כמה ויטמין B12?
307.
זה בסדר. תשמע, אני הייתי, קודם כל הייתי חוזר על הבדיקה בעוד כמה זמן, ויכול להיות שכדאי לך לקחת ברזל.
באיזה שיטה?
יש אפשרות לקחת ברזל בכמה שיטות. אפשרות אחת זה בכדורים.
יש כדורים בגלל שנילי אמרה רק בירוי פרנג'ין.
אז ככה, יש כמה סוגים של כדורים של ברזל. יש ברזל שאפשר לקבל באפקה, ששמים אותו מתחת ללשון והוא נספק טוב.
איך קוראים?
אני לא זוכר איך קוראים. אבל זה לא בעיה, ניגשים לבית, אפילו בבית טבע מבקשים, זה נדמה לי לאלטמן. יש ברזל, אפקת ברזל.
קומפורט,
זה נקרא נדמה לי קומפורט.
אני מכיר את זה, כן.
אוקיי. ויש ברזל שאפשר לקבל בקופת חולים לבריד. אז יש לך את הפר אינג'קט, יש לך את הוונופר.
אז זה לוקח, זה 500 ו-1000, אבל יש דבר שרוקים 6 פעמים. איך קוראים לזה?
ונופר.
וזה, מה היית עושה? מה היית ממליט?
זה לא משנה, את הוונופר צריכים לקבל לעתים יותר קרובות, ואת הפר אינג'קט לעתים יותר רחוקות.
אם אני לוקח ונופר, זה 6 פעמים, נכון?
לא, למה 6 פעמים? למה? אתה מקבל זריקה אחת לבריד, לאט כן. לאט, ואחרי כמה זמן בודקים ורואים מה קורה, ולפי הצורך נותנים.
אין השפעה מבחינת קנצ'רוסיס?
לא, אין השפעה מבחינת סרטון, זה לא חומר מסרטן.
גם את הפרנג'ין אין לו השפעה?
לא.
זה השפיע עליי מישהו ואמר שזה, ובגלל זה פניתי אליך.
שמה, שזה עושה סרטן? זה שטויות. לא עושה סרטן.
שאלה של משפחה. יש לי בן 52, כן. HB10. הוא חושב שזה צחוק. מה
לעשות? HB10, לגבר צריך לראות איפה הוא מפסיד דם. אם ההמוגלובין שלו 10, הוא מאבד דם באיזשהו מקום.
יש גם גנטיקה, גם לי...
לא, גנטיקה זה לא המוגלובין 10, גנטיקה זה לא זה. צריך לראות אם לא חסר לו ברזל, צריך לראות אם לא חסר לו ויטמין B12, צריך לראות אם הוא לא...
B12 טיפל בזה לקח זריקות.
צריך לראות אם הוא לא מדמם מאיזשהו מקום, אם אין לו דחורים, אם הוא לא סובל מאיזה מחלה ומפרק דם.
זה יתהלך לגסטרו.
לא לגסטרו, לרופא פנימי קודם כל.
כן. עכשיו, B12 משמין?
B12 לא משמין.
אם זה ככה...
אוכל משמין, B12 לא משמין.
ובחינת אוכל, תזונה, אפשר לעזור לפרנטין?
תראה, אפשר לעזור, אבל צריכים לאכול הרבה בשר ולאכול הרבה כבד, אבל זה לא... הכי טוב זה אם יש פריטין נמוך, זה לטפל בזה בדרך, אם חסר ברזל, בעיקר עם ברזל.
זאת אומרת, לקחת פרינג'קט, אתה אומר שזה לא עושה סרטן,
לא? לא עושה סרטן בטוח.
ונרל, יש עוד משהו, כשזה שש פעמים. הרבה תודות.
כל טוב, כל טוב.
אתה יודע מה שאמרתי לך פעם הקודמת, אתה זוכר?
לא, אני לא זוכר, יש לי בעיות בזיכרון, אמרתי את זה כבר פעם בשידור.
תודה.
כל טוב, תודה רבה.
שתגיע לגילי במצבי, אתה
אמן,
זוכר?
אמן, 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 כן יהיה רצון. מאחל לעצמי. כן, מי איתנו על הקו? הוא למי שצריכים לצאת לפרסומות. אז אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים עם שאלות קצרצרות, 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חסרתי אליכם, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? שלום.
מדבר ניסים.
כן, ניסים, בן כמה אתה?
אני בן 60, והובחנתי לפני משהו כמו 5 שנים בפוליציטמיה ורה.
כן, רק שנייה, בן 60, כן.
ואני לאורך כל הדרך העדפתי לטפל בטיפול שמרני של עקזות ואספרין.
כן. אולי, אולי טיפור... תרשה לי דקה, ניסים, להגיד למאזינים במה מדובר.
אוקיי.
פוליציטמיה ורה זו קודם כל מחלה כרונית. מחלה כרונית שבה מוח העצם מייצר יותר מדי כדוריות אדומות. מייצר יותר מדי כדוריות אדומות, ואז הדם נעשה מאוד סמיך, כי אנחנו יודעים שהדם שלנו הוא מורכב מסרום, יש בו נוזל ויש בו כדוריות. וככל שכמות הכדוריות יותר גדולה, הדם יותר סמיך, ואז אנחנו רואים את זה לפי ההמטוקריט, יש לנו המוגלובין והמטוקריט. ואז ריכוז ההמטוקריט, ההמטוקריט עולה. עכשיו, פוליציטמיה ורה, זאת מחלה שהיא מחלה, סוג של מחלה גידולית, סוג של אבל כרונית, אנחנו קוראים לזה מחלות מיאלופרוליפרטיביות, ובעיקר כדוריות האדומות עולות, ולכן הטיפול המקובל מדי פעם, בצורה חלשה, זה להכניס מחט ולעשות הקזת דם. להקיז דם, להוציא דם, להוציא כמות גדולה של דם, ובצד שני מכניסים נוזלים, מכניסים אינפוזיה או לא מכניסים אינפוזיה, שותים הרבה, וזהו. עכשיו, בשלב מסוים, אם צריכים כאילו להקיז כל כמה זמן, זה גם מדלדל את מאגרי הברזל ואת מאגרי הויטמינים, אז ישנם טיפולים שהם טיפולים כימיים יותר, או ביולוגים. עכשיו בוא תשאל את השאלה.
כן, אז כמו שאמרתי, אני מזה 5 שנים מטפל רק בטיפול של הקזות ואספרין, והאמת היא שאני מרגיש די טוב, אני פעיל.
כמה ההמוגלובין שלך?
ההמוגלובין שלי לא גבוה, הבעיה היא בדרך כלל ההמטוקרית.
כמה ההמטוקרית שלך?
ההמטוקרית שלי הוא בסביבות ה-50.
נו, 50 זה, תראי, אנחנו אומרים שהגבול של 50 זה גבול להקזה.
נכון. אז כל פעם שאני באמת מגיע ל-50, אז אני עושה הקזה.
ואז ההמוגלובין שלך יורד גם.
נכון.
אבל אז, כמה ההמוגלובין שלך?
ההמוגלובין שלי, אם אני זוכר נכון, בזוות 14,
15. כן, 15
אומרת,
זה,
הוא,
כן.
הוא בטווח הסביר.
כן.
אז... עכשיו, הרופא, ההמטולוג לוחץ אותי להתחיל לטפל בטיפול תרופתי.
בהדריה?
כן, והוא אומר לי שזה עם נעתה כזאת, שבו הכזה לשך עצמה זה לא הכי נעים, אבל נסבל מבחינתי, אני עושה את זה פעם בריבון או פעם בחודשיים, משהו כזה. עכשיו השאלה אם באמת כדאי, כי אני נורא הלחץ אותי שזה משפיע על פעילות של מח העצם בכלל ו... ואחר כך תופעות לוואי וכו' וכו'. השאלה, מה אתה מציע?
אתה שואל אותי שאלה קשה.
כן.
כי רואה אותך רופא המטולוג.
נכון.
שהוא רופא מומחה לכלי דם, וניסיונו בפוליציטמיה ורה גדול מניסיוני.
אוקיי.
והוא רואה שכאילו מבחינתו מיצית את אפשרות הטיפול בהקזות. עכשיו, אני מכיר אנשים שמקבלים הדריה, מצבה מצוין. זה לא תרופה, מי יודע מה, כבדה, זה לא תרופה שנחשבת לתרופה כימותרפית כזאת, אתה יודע, עם תופעות לוואי. אני, אם היית שומע בקולי, אני מציע לך להקשיב לרופא המטולוג. הוא יודע, okay. הוא מבין, הוא הרי לא... הרי לרופא לא אכפת אם אתה עושה הכזה, או אם אתה לוקח תרופה.
נכון.
הרופא רוצה שתקבל את הטיפול המיטבי. והגעת לשלב של, ל, 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 לשיטתו, הטיפול המיטבי עכשיו זה הדריה. Yeah. אני הייתי, אם אני הייתי במקומך, אני הייתי שומע בקולו.
אוקיי, okay. בסדר גמור. כן. אז היה לי חשוב לשמוע עוד דעה של מישהו.
כן. אוקיי.
100%, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב לך. כן, ומי איתנו על הקו?
היי, שלום, קוראים לי יוני, אני בן 30, ואני שואל בשביל אשתי שאלה.
כן, בבקשה, בת כמה אשתך שתחיה?
היא גם בת 30, תודה רבה.
כן, תודה.
ואני אתן בקצרה ממש, אחי, זה רקע היסטורי רק. מאז שהיא זוכרת את עצמה מגיל 5, היה לה חיידק בבטן בשם אליקובקטור. לא התחנו אותו עד שהיא חזרה מהצבא, היא חזרה מהטיול הגדול, והיא כאילו חזרה כאילו היא בהיריון, ואז היא בעצם הייתה שלשולים כל החיים וכאבי בטן, אבל כל החיים אמרו לה, זה, יש לך בעיות פסיכולוגיות, את צריכה עזרה נפשית וכאלה, ואף אחד לא הבחן את האליקובקטור עד שהיא חזרה מדור אמריקה, ואמרו לה שזה חיידק, והיא קיבלה מלא סוגן.
ואיך את הידעה שהיא לא נדבקה באליקובקטור באמריקה? אני סתם שואל.
כי היה לזה כל החיים, וברגע שטיפלו בבית חולים כשהיא חזרה, זה הפסיק הכאבי בטן והשלשולים והכל.
אוקיי, בסדר.
כן, זה מה שהתחלנו כשהיא חזרה. עכשיו השאלה, זה שהיא סיימה את השירות הצבאי, והתחילה לה בעיה אחרת של שיעול כרוני, היא בעצם משתעלת בלי הפסקה כל היום, כל הזמן, והיא עשתה הרבה בדיקות של עד היום כמובן, וגם בהריונות של שני הבנות שלנו, והיא עשתה המון בדיקות, אמרו לה זה כנראה בדרך כלל שאולים נובעים משלוש מקומות, או מהקיבה או ממערכת הנשימה, העליונה או התחתונה, כאילו, הריאות כאילו.
נכון.
זה מה שאמרו לנו. ואז בעצם התמקדו קודם כל במערכת הנשימה העליונה, קיבלה בדיקות לאסמה, בדיקות לנזלת אחורית, כל מיני כאלה, ראו שזה לא קשור לשם. לאחר מכן ניסינו בדיקות של סיטי לריאות, וכל מיני בדיקות של סיטי לריאות, ניסו לשמוע אותם, אם יש איזשהם חרחורים או משהו כזה, וגם מזה ראו שהכל תקין. ואז עברו בעצם לקיבה, והיא ניסתה לעשות בדיקות של רפלוקס, ובדיקות של הקנה, של הוושט, וגם שם לא מצאו שום דבר, לא בסוגרים ולא בקיבה. בצילומים הכל נראה.
ולא חזר לה אליקובקטר?
ולא חזר לה אליקובקטר, כן, גם את זה עשינו. ואנחנו כאילו כבר הגענו לשלב שאנחנו עובדי עצות, כי היא ממשיכה להתאר.
אז באת השאלה, למה השיעול?
אז השאלה היא למה השיעול, כן.
ואצל רופא אלרגולוג הייתם?
היא הייתה אצל אלרגולוג גם, כן.
ועשתה טסטים אלרגולוגים?
כן.
והטסטים היו מה?
הכל היה תקין בטסטים. אמרו שאולי איזה אלרגיה ממש ממש קלה יכול להיות לקרדית האבק, אבל אמרו שלדעתם זה לא זה.
והאם היא ניסתה לקחת טיפול אנטי אלרגי בתור טסט?
לא.
לא. אז כדאי לנסות לקחת אפילו לתקופה מסוימת משאף של אבמיס או משהו כזה, סטרונז, או אפילו משאף של אסתמה לתקופה של okay. חודש ולראות מה קורה לשיעול. הרבה פעמים שיעול יכול להיות אסתמה אצל מבוגרים בצורה קלה, שהוא רק בא לידי ביטוי בשיעול. ובסיטי של הריאות לא רואים כלום.
כן.
אז זה דבר אחד שצריך לשלול, ודבר שני, צריך לחשוב בכל זאת על אלרגיה, שהיא לא ממקור, שלא גילו אותה, כי הרי אי אפשר לבדוק את כל האלרגנים נכון. שישנם. ובאפשרות אחרונה, אני לא מכיר אותה, אבל אפשרות אחרונה, שזה שיעול עצבי, שיעול ממתח, לפעמים מתח לבא לידי ביטוי בשיעול, ואז הוא גובר בדיבור בטלפון, ואז הוא גובר בדיבור, כלומר, כשאדם לא מדבר הוא משתעל פחות, וכשהוא מדבר הוא משתעל יותר.
כן.
אז זה יכול להיות שזה זה גם, אז צריך לחשוב על כל האפשרויות.
אני שמעתי באחת השיחות שלך שאמרת שאתה גם כאילו מכיר את העולם של טיפולים אלטרנטיביים.
נכון.
רציתי לשאול, האם יש איזשהו טיפול אלטרנטיבי, אולי דיקור סיני, אולי משהו כזה שלדעתך יכול להועיל?
יכול, אפשר לנסות גם דיקור סיני, ואפשר לנסות גם טיפול נטורופתי.
כן.
נטורופתיה
יכולה לעזור. נטורופתיה ניסינו גם, כן.
כן.
ובעיקרון הם המליצו בגדול לשנות תזונה ולראות איך השינוי תזונה משפיעים, ועשינו את זה, אבל לא היה איזשהו משהו.
כן, לא היה שום דבר.
כן.
אז אני בכל זאת הייתי מנסה, לחשוב על אפשרות שמדובר במשהו רגשי.
כן.
או בכל זאת לוקח משהו נגד אלרגיה או משהו נגד אסתמה.
כן, עשינו גם עכשיו בדיקה של הרבה סוגי אלרגיות, כי כמו שאמרת, אפשר לחסות הכל, אבל עשינו עוד בדיקה של סוגי אלרגיות גם במקום פרטי, ומה ששם הם ממצאים עלו זה שהיא אלרגית כמעט לכל דבר, באיזושהי רמה כזו או אחרת, ואז הם אמרו שזה כל כך קיצוני, שאולי זה מצביע למאיר רגיז, או אולי...
לא, מאיר רגיז לא עושה שאול. מאיר רגיז לא עושה שאול. עושה גזים, עושה כאבי בטן, עושה אינוחות בבטן.
הבנתי. אוקיי. טוב. כן, תודה רבה.
כל טוב לך, יוני, כל טוב. כן, מי המאזין שלנו האחרון להיום? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת שושנה.
שלום, שושנה.
שלום וברכה, דוקטור קרסו, תודה רבה, אני מקשיבה לשידור שלך כל יום שישי. עכשיו יש לי שאלה כזאת, בבקשה. בת
כמה את שושנה?
אני בת 72, עוד מעט סוגרת 73, בחודש אוקטובר.
לא סוגרת, פותחת.
אוקיי, עכשיו ככה, דוקטור קרסו, יש לי שאלה כזאת, שאף פעם לא קרה לי דבר כזה. אתמול הייתי בעבודה, עד 4 אני עובדת בגן ילדים, ובסביבות שעה 3, אני מרגישה צמרמורות בגוף, והחום עלה לי, ביקשתי מהטפלת שעובדת איתי לבדוק לי את החום, והיא אומרת 39.9, ואז צמרמורות וחום וחולשה בגוף, ולא יכולתי להגיע עד הבית, הגעתי הביתה, נכנסתי ישר למיטה, אפילו לא יכולתי לנהוג, שכבתי במיטה, קמתי, התקלחתי, והתחלתי לתפקד, וכל עבר, החום עבר, והצמרמורות עברו, ואני רוצה לדעת מה זה, אתה יכול להגיד לי בבקשה?
כן, לא יודע.
לא יודע?
לא, לא, עכשיו בוא אני אגיד לך. יש מצבים כאלה שיש מה שנקרא, יכול להיות שאת הרגשת כל היום לא כל כך טוב, לא היית במיטבך, אבל זה יחמיר לקראת ערב. יש מה שנקרא שפעת של 24 שעות. 24 okay. hour flu, ולפעמים זה באמת לוקח תקופה קצרה.
אוקיי.
Okay. ואז תמיד זה מתחיל בצמרמורות, בצמרמורות בדרך כלל החום עולה, ואחרי כמה זמן, עבר הזמן, באותו בוקר היית במיטבך, או הרגשת
קצת... כן, הלכתי לעבודה, אני אומר, דוקטור פרק קרסו, הלכתי לעבודה, עבדתי מ-7-8 בבוקר עד 4, לא קרה לי כלום, ובסביבות 3, קיבלתי צמרמורות וחום, וכל הגוף כואב, ולא יכולתי לתפקד.
יכול להיות שנדבקת מאחד הילדים.
במה?
באיזה משהו ויראלי שחלף. הגוף שלך התגבר עליו, כן.
בחלף. והנה, היום יום חדש, והכל בסדר.
נו, בטח. לפעמים הגוף מתגבר, ולפעמים אנחנו גם קוראים דברים שאנחנו לא יודעים. לא לכל דבר אנחנו יודעים בדיוק מה קורה ולמה.
הבנתי. הבנתי. בסדר. דוקטור קרסו, תודה רבה לך.
כל טוב.
אז אתה אומר שזה, נדבקתי משהו ואני התגברתי עליו ועכשיו הכל בסדר.
נכון.
תודה רבה, דוקטור קרסו. שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. טוב, יש לנו שאלה בפייסבוק ובזה אנחנו נסיים. רק שנייה אחת. שואלים אותי, האם מומלץ לנשים מעל גיל 70 לצרוך תוסף סידן? התשובה היא שאני ממליץ לכל אישה מעל גיל 60, אפילו קודם, אחרי גיל המעבר, לעקוב אחרי צפיפות העצם. ולבדוק את צפיפות העצם, יש בדיקה שנקראת דקסה, שהיא בדיקה טרנגן, עם כמות מאוד 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 קטנה של קרינה, והיא מעידה על צפיפות עצם. ואם אנחנו רואים שיש אוסטאופניה או אוסטאופורוזיס, לבקש בדיקה אצל אנדוקרינולוגית, והיא תחליט על טיפול. ולפעמים הטיפול באופן רוטיני אני מציע לקחת, לאכול או לצרוך סידן, כל יום, יחד עם ויטמין D, אחרי גיל 60. אגב, גם לגברים. גברים יש להם פחות אוסטאופורוזיס, אז אולי אחרי גיל 70, אבל גם גברים יש להם אוסטאופורוזיס. עכשיו, לקחת סידן אנחנו צריכים כמות של גרם וחצי ביום. אם אנחנו אוכלים קוטג', גבינה לבנה, בעיקר הרבה סידן יש בריקוטה, אם אנחנו אוכלים הרבה חומוס, בעיקר טחינה, אם אנחנו אוכלים סרדינים, אם אנחנו אוכלים ירקות ירוקים, יש בהם סידן. לגבי ירקות קשה מאוד לחשב את הכמות, אבל לגבי גבינה ולגבי טחינה אפשר פחות או יותר לחשב את הכמויות. ואם אנחנו עוברים על גרם וחצי ביום, זה נחשב למספיק ביחד עם ויטמין D. ונשים שלא יכולות להגיע לכמות הזאת, כדאי שיקחו ויטמין D, אם הן אוכלות מוצרי חלב, שיקחו 500 מיליגרם. אם הן לא צורכות, שיקחו 1000 מיליגרם, זה שני כדורים. וזה דבר שהוא מומלץ לנשים באופן כללי. ואם יש אוסטאופורוזיס, להיעזר באנדוקרינולוגית. אז לבקש מרופאת המשפחה שתיתן לכם בדיקה לאוסטאופורוזיס, ואם יש אוסטאופורוזיס, לבקש הפניה לאנדוקרינולוגית לקבל ממנה טיפול. זהו, סיימנו להיום. סיימנו להיום, לא שנפנה ולא שנודה למאיר הפרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, למיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לטל אשל שאחראי על השדור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אחראי על השידור, כן, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה וטובה, ואם ירצה השם נתפלל שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר להתראות.